טוב, צהריים טובים. אנחנו בשיעור נפש הפרשה, ואנחנו רוצים לנסות ללמוד היום את הסיפור הזה עם אלדד ומידד. שאני אומר, בפשט של הפסוקים, עוד לפני שבכלל נכנסים לפרשנות, זה לא מובן. פסוקים פשוט לא מובנים. מה שקורה, בואו ננסה, ועל גבי הדבר הלא מובן הזה, רבותינו מוסיפים פה קומות של סוד וסתר, שננסה להבין מה בדיוק קורה כאן, בסדר? אז קודם כל נתחיל מהרובד של הפשט, ואז ניכנס פנימה. ברובד של הפשט, עם ישראל מבקש בשר, נכון? כשרבנו ככה, אומר לקדוש ברוך הוא, איפה ניתן להם בשר, מה אין לי בשר וכל זה. זה היה רעל בני משה. ואז הקדוש ברוך הוא עונה למשה רבנו, טוב, הם יקבלו בשר, אבל לפני כן, קודם כל תיקח 70 זקנים, ואני אציל מן הרוח. וזהו. ואז כתוב ככה, ויצא משה וידבר אל העם את דברי אדוני ויאסוף 70 איש מזקני העם, ויעמד אותם סביבות האוהל, וירד אדוני בענן, וידבר אליו, ויצל מן הרוח אשר עליו, ויתן על 70 איש הזקנים, ויהי כנוח עליהם הרוח, ויתנבאו ולא יספו. טוב. עכשיו הפסוקים שלפניכם. וישארו שני אנשים במחנה, שם האחד אלדד ושם השני מידד, ותנח עליהם הרוח והם בכתובים. מה זה בכתובים? ולא יצאו האוהלה ויתנבאו במחנה. וירוץ הנער ויגד למשה ויאמר אלדד ומידד מתנבאים במחנה. ויען יהושע בן נון משרת משה מבחורה ויאמר אדוני משה כלאם. ויאמר למשה המקנה אתה לי ומי ייתן כל עם אדוני נביאים כי ייתן אדוני את רוחו עליהם. אז לא ברור מי הם האלדד והמידד הללו ומה הייתה נבואתם שהם כל כך הכעיסו את הנער. הנער זה מחלוקת האם זה יהושע בעצמו שאולי זה בנו של משה רבנו גרשון. ומה ענה לו משה רבנו לנער? אז יש בזה כל מיני דעות, אבל אחת הדעות המופלאות מאוד מובאת בתרגום יונתן. פעילי פלאות. תראו מה אומר התרגום יונתן. וישתיירו טרן גוברי, נשארו שני אנשים במשריטה, במחנה, שם עד אחד אלדד ושם עד תניאן מידד. מי הם? בנוי דאלצפן בר פרנח, הבנים של אליצפן בן פרנח, דיליד לי יוכבת בת לוי, בזמן דפטרה עמרם גברה, והתנסיבת לי עד דלו ילידת ית משה, ושרת עליון רוח נבואה. שמעתם את זה פעם? חבוד, יש כאן דפי. אלדד ומידד הם אחים של משה רבנו, מהאימא ולא מהאבא. אחרי משה מהאם. ככה טוען יונתן, ככה מבאר תרגום יונתן, יש שם שני דפים. ככה מבאר תרגום יונתן, כשאמרם גירש את אשתו, את יוכבת, אז הלכה יוכבת והתחתנה, היא לא נשארה לבד. אם היא התחתנה, עם אליצפן בן פרנח, אנחנו תכף נראה איפה אנחנו מכירים אותו. וכשהיא התחתנה עם אליצפן בן פרנח, בשנים האלו נולדו שני בנים, אלדד ומידד. אחר כך באה מרים כנראה לאמרם, ואמרה לו, אבא גזירתך הקשם של פרעה, אז הוא עמד והחזיר את יוכבת אשתו. איך זה אפשרי? הרי יש לנו כלל שאדם שגירש את אשתו והתחתנה עם מישהו אחר, היא לא יכולה לחזור אליו, נכון? מה התשובה? אז זה לא היה. הרי אמרם התחתן עם דודה שלו. נכון? דודתו. אני אוכל את דודתו, אבל זה אסור. כן? אז הם האנשים. אלדד ומידד הם האחים של משה מן האימא ולא מן האבא. אנחנו נראה בהמשך למה זה משמעותי. ולכאורה מאיזה שבט הם? לא. אימא שלהם היא לוי, אבל מאיפה אבא שלהם? לא יודעים. נראה בהמשך. מה הם התנבאו? ושרת עליהם רוח נבואה. הם התנבאו. אלדד אבא מתנבא ואמר, היה מתנבא ואומר, המשה מתכניס מן עלמה, משה מת. ויהושע בן נון משמש משרתי, יהושע בן נון המשרת שלו, קאי מן בטרי, יעמוד אחריו. הוא מדבר עמה בית ישראל, הוא מנהיג את עם ישראל, ומעל יתהון לארה כנעני, יוכיס את הארץ כנען, ומחסין יתה להון. כן, ומגן הלאום. זה הייתה נבואת אלדד. ומידד אמה מתנבא ואמר, הסלאבי, הסלאב הזה, סלקין מן ימה וחפיין כל משרתא דישראל, יעלה מן הים ויחסה את כל מחנה ישראל, ויהבה לעמה לתוקלה, יהיה לעם לתקלה, ברעם טריון, זה נבואת אלדד וזה נבואת מידד. מה נשמע שמואל? אני חיפשתי ולא, דבר אחד שלא שכחתי אותך, אני חיפשתי ולא מצאתי. איפה זה היה באמת? זהו, נכון, זהו, זה, זכרתי בעדר היקר, אבל לא זכרתי איפה. דווקא מאמר הדור זכרתי שלא. אז שם, זהו, נכון? אז עדר היקר, אז זכרתי עדר היקר, כל הכבוד לי.
תודה.
אנחנו עוסקים בענייני אלדד ומידד, ווס אלדד ומידד מסנאבים במח. מי היו אלדד ומידד, אתה יודע? בוחן פתע, תסתכל אליי, אז תסתכל, מי היו אלדד ומידד?
אמרת, מתנבים במחנה.
לא, אבל מי הם היו?
מה,
המשפחה? כן, שאלדד ומידד היו הבנים של יוכבת, אחים של משה מהאימא. שמעת דבר כזה? כשאמרם גירש את אשתו, את יוכבת, הלכה יוכבת התחתנה. עם מי התחתנה? עם אליצפן בן פרנח. אתה מכיר שם כזה? לא, אליצפן בן פרנח. לא מכיר, תכף תראה שאתה מכיר. ונולדו לה מהם שני בנים. אלדד ומידד. אלדד מתנבא שיהושע יכניס את עם ישראל לארץ ישראל. נכון? לא. כן, ומידד מתנבא שהסלב הזה שהולך להגיע, הולך להיות תקלה לעם ישראל. כן? למה הוא צריך להתנבות את זה? זה עונה על שאלת פשט. מה? לא, כן, אבל בסדר, אז זה... כן, אני מסכים, נכון, אבל... יש שאלת פשט, מה השאלה? הסיפור הזה עם הסלב. זה משהו חדש? אה? מה זה? הסיפור הזה עם הסלב, אנחנו כבר מכירים אותו, איפה? פרשת בשלח. כתוב, ויהי בערב, אתה על הסלב, אתה חסת מחנה, בבוקר הייתה שכבת טל, סביב למחנה. עם ישראל, הם תמיד אכלו בשר, היה להם בערב בשר, ובבוקר מן. אז מה רוצים מהם עכשיו? אומר, מידע, תקשיבו, הסלב הזה שונה. הסלב שהיה עד עכשיו היה בסדר גמור. כנראה גם כן היה כמות קטנה, משהו כזה. הסלב שהם הולכים לבקש עכשיו, שהוא מתוך תאווה, איך כתוב, עשר החומרים, נכון? מה? הממית אסף עשר החומרים, דרך כה ודרך כה, איך הלך הפסוק הזה? ויתוש על המחנה כדרך יום כה וכדרך יום כה, סביבות המחנה כ-200 על פני הארץ, מטר, בשר, צפוף, כמו פינגווינים כאלה. כנראה הסלב שהיה להם בזה, זה היה, היו ככה, הסלב. אדם יכול לקחת לו את הציפור, זה... פה היה כמות אדירה, אומר מידד, זה יהיה תקלה לעם ישראל. אז זה נבואה של כל אחד מהם. וטריון כחדה, שניהם ביחד מתנבאים ואמרים, שניהם ביחד מתנבאים ואומרים, המלכה, סליק מנערה, דמגוג, בסוף יומי, יהיה מלך בסוף האנושות. שיקראו לו מגוג, ומכנס מלכין, יכנס את כל המלכים, קטרי טגין ויפרחין לבושי שירונין כל הממיה, ישתמו לו, כל העמים ישמעו לו, ומסדרין קרבה בארד ישראל, ומייסו מלחמה בארץ ישראל, על בני גלותה, ברם, קיריס, איטימוס לאון בשעת הנקין, כן, ומקטל כולון, ויקילת נשמתה בשלובית, הם כולם ימותו, בשלובית אישתה דנפקה מתחות קורסי, יקרה ונפלים פגרון על תברה יד הארץ, בקיצור, הם כולם יפלו על ערי ישראל, ויבואו כל הציפורים ויאכלו אותם וכו' וכו'. יש כאן נבואה עתידית מאוד מאוד גדולה. אני מדלג פה קצת כמה שורות. השורה לפני האחרונה. והם היו מן סוויה דסליקו בפתיקה, כתוביה, ולא נפקו למשכנה. דאיתמרו למערוק מן רבנותה והתנביאו במשריתה. כלומר, הם היו חלק מהכתובים, הם עלו בגורל, אבל הם לא רצו לקבל מינוי. הם שמרו במחנה, לא רצו, אמרו ששמרו ש-70, 72, לא מתאים לנו, תנו לנו להישאר. ברחו כביכול מן השררה, אלדד ומידד. אז זה מה שאומר התרגום יונתן, עליהם. בסדר?
מה
זה מפריע ליהושע? או, אתה מבין שעומד איזה אלדד, איך קוראים לו, ואומר ליהושע, תקשיב, משה ימוז, אתה תכניס את עם ישראל לארץ ישראל. יהושע, מה זה הדבר הזה? זה כפירה בעיקר בערך. להגיד שמשה ימוז, אני אכניס. משה ייקח אותנו לארץ ישראל, ברור. אתה מבין, זה יהושע שהוא כל כולו נאמן למשה. להגיד ליהושע שמשה ימוז והוא יהיה במקומו, זה הבשורה הכי נורא שיהושע יכול לשמוע אי פעם. כל המהות של יהושע זה לשרת את, 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 את משה. זה המהות שלו. הוא לא רוצה להיות מנהיג בצד עצמו. אז לכן הוא, יפה, שאלה טובה, לכן הוא, לכן יהושע כועס על, על, על טוב. אז יש כאן איזה, עד כאן בסדר, אופיר. יפה. אז יש כאן איזה מין אינטראקציה מאוד מאוד מעניינת בין האחים של משה מן האימא לבין משה רבנו, כדי לנסות לטיפה יותר לסגור את העניין, בואו ננסה להבין מי האבא שלהם. אליצפן בן פרנח מופיע בתורה, בספר במדבר, ברשימת הנשיאים הפחות מוכרת לנו, אותם נשיאים שנוחלים את הארץ. נשיא אחד, נשיא אחד, למטה תיקחו לנחול את הארץ, ואז יש שם רשימת שמות, למטה בני זבולון, נשיא אליצפן בן פרנח. אז הוא היה מבני זבולון. דרך אגב, יוצא שהוא כאן אדם מאוד מבוגר, כי אם הוא היה, הוא צריך להיות מבוגר ממשה הרי, נכון? לא, לא, הוא לא. הוא הרי צריך להיות קצת יותר מבוגר ממשה רבנו. משה רבנו בשלב הזה, בין 82, כן, הוא צריך להיות בין 82, 84, משהו כזה. בסדר? פחות או יותר. זבולון. אז מה קורה כאן? מה הם מתנבאים על משה? מה מדליק אותם? את אלדד ומידד, ומה העניין הנבואה שלהם, ואיך משה רבנו מגיב לנבואה הזאת. יש פה קודם כל חיבור מאוד מעניין. הנחת העבודה היא שהשבטים התחתנו בתוך עצמם. דן לקח דן. ראובן לקח ראובנית. פה יש איזה חיבור מעניין, זבולון ובת לוי. מה יוצר החיבור הזה? אז אז אולי נצליח להבין את זה דרך דרך הברכה שמברך משה רבנו את שבט זבולון. שבט זבולון הוא, לא שמענו עליו עד עכשיו איזה משהו מיוחד, נכון? סך הכל הבן שאל מי? מהאימהות? לא. מה? לא, לא, לא. מה זה? הבן של לאה. איזה בן? האחרון של לאה. הבן השישי של לאה, זהו, זה זבולון. בסדר? מאוד קל לזכור. בסדר? זה ראובן, שמעון, לוי ויהודה, יששכר וזבולון, אלה הם בניה של לאה. יוסף ובנימין הם בנים של רחל. בני השפחות. מי זה שפחת רחל? זלפה או בלהה? נו. טעות. של רחל בלהה. זה כמו הטריק הזה שאתה לא זוכר איך קוראים למישהו. אז אתה אומר, לא איך קוראים לך? הוא אומר לך, לא, כמו שאני זוכר, אתה שם משפחה. זה קל לזכור, כי בלהה, רחל זאת האמא היחידה שאין לה ה' בשם. נכון, שרה, רבקה, לאה. אין, רחל אין לה ה', אז ה' שלה אצל בלהה, יש לה שתי ה'. בלהה. בלהה ילדה את מי? דן ונפתלי. זלפה ילדה את מי? גד ואשר. אז זבולון הוא הבן האחרון של לאה. אתה הזמנני אישי, כי ילדתי לו שישה בנים. טוב, האחרון לא שמענו עליו איזה משהו דרמטי. בברכה שמשה רבנו מברך אותו, יש שני דברים מאוד מעניינים. ולזבולון אמר, שמח, זבולון בצאתך ויששכר באוהליך. קודם כל הוא מחבר את הברכה של זבולון עם יששכר. מוזר. והפסוק הבא עוד יותר מוזר. עמים הר יקראו, שם יזבחו זבחי צדק, כי שפע ימים יינקו אל דד מי דד דדים, מישהו יונק מהדדים האלו, וספוני תמוני חול. מה? מה, מה? זה התחילת, כן, זה התחילת, אבל מה? תנסו לתרגם את הפסוק הזה. מה מדובר? עמים הר יקראו, מה מדובר?
זה בעיה באחרית הימים, ונסתם
גבוהו, ונראו לך. עמים הר יקראו, כלומר, כל העמים יבואו לאן? לאיזה הר, לאן? לבית המקדש. שם, בבית המקדש, יזבחו זבחי צדק. למה? כי שפע ימים ינקו, העמים האלה ינקו משפע ימים, וספוני תמוני חול. מה? או, שואל, לא עשיתי כאן את התרגום, שואל שמואל, למה משה רבנו מדבר אצל זבולון על בית המקדש? איך הגענו מזבולון לבית המקדש? ואני חושב שהתשובה היא בגלל נבואת אלדד ומידד. כלומר, אלדד ומידד, כאילו, אני חושב שמשה רבנו רוצה בעצם לתקן את מה שהעירו עליו אלדד ומידד, והוא מתקן את זה דרך הברכה לשבט זבולון, שהנשיא שלו הוא, הנוכלת הארץ הוא האבא שלהם. אבא שלהם. בעצם מה אומרים אלדד ומידד למשה רבנו? אומרים לו, משה, העם ביקש ממך בשר. ובהמון המון ספרים, הרמה מפנו אומר את זה, ועוד לא הבאתי כאן את כל המקורות, הרמה מפנו, הארי, אנחנו תכף נראה את זה, אומרים שתביעת הבשר התחילה, כי התחיל, וגם הרב קוק מדבר על זה בקובץ חד קוף נון זין, תביעת הבשר התחילה כי התחילו להתקרב לארץ ישראל. שנה וחצי הם במדבר, מלאכים, מנותקים, אוכלים מן, שותים מים מהבאר, הכל נס. מתחילים להתקרב לארץ ישראל, יש תביעה, מה התביעה? חומר. בשר. יש בשורה. ומה אומר משה? על התביעה הזאת? מאין לי בשר? אין לי בשר. משה רבנו אומר, אני כולי מזוכח, כולי נקי לגמרי. לא אוכל, לא שותה, לא ישן. אה? מה אתה אומר?
כולו קודש
חוץ מחודש. כולו קודש חוץ מחודש, כן. אז מאין לי בשר לתת לכל העם הזה? אין לי בשר. אני לא... ככה אומר הרמה מפנו, אני לא... לא אחוז בענייני הבשר. אומרים אלדד ומידד למשה רבנו, האחים שלו מזבולון. ברגע הזה, אנחנו מתנבאים שלא תכניס טעם לארץ ישראל. ויהושע יכניס. יהושע יותר יכול להבין את הצורך בבשר. תקופת יהושע יותר יכולה להבין את זה. משה רבנו הוא מעל הסיפור הזה. אז הם מתנבאים ואומרים, מצד אחד משה מת ויהושע מכניס. כן? למה? כי משה הוא מעל הבשר. מצד שני, הם אומרים, הבשר שמבקשים עכשיו, יש איתו גם בעיה. הוא יגרום תקלה. היה בשר מקודם שהיה מתוקן. הם יודעים להגיד איזה בקשה חומרית היא מתוקנת ואיזה בקשה חומרית היא מוגזמת. ובסוף הם מתנבאים על כל ענייני הגאולה. כי כל המהות של הגאולה, כל העניין של הגאולה, כאן בארץ ישראל, זה בחיבור קודש וחול. זה בחיבור שמיים וארץ. ולכן, זו בעצם המדרגה המיוחדת של ארץ ישראל. בסדר? המדרגה המיוחדת של ארץ ישראל, שהיא מביאה לידי ביטוי את היכולת הזאת לחבר בין קודש לחול. זה מה שקוראים מדרגת קודש הקודשים שמתגלה בתוך החול. והבשורה היא בבשר. עכשיו, מי יכול הכי להרגיש את זה? מי מרגיש הכי את מדרגת ארץ ישראל? מי שגר פה כל הזמן? או מי שהוא יוצא ובא? יוצא ובא. דווקא זבולון שהוא על חוף ימים, וירקתו על צידון, נכון? והוא כל הזמן יוצא ובא, הוא זה שהכי מרגיש את מדרגת ארץ ישראל. אז לכן אומר משה רבנו, כשהוא מברך את זבולון, הוא אומר לו ככה, שמח זבולון בצאתך ויששכר באוהליך. כלומר, קודם כל משה רבנו יוצר כאן שיתוף. הוא אומר, זבולון צודק. האמירה שלהם הייתה צודקת, צריך ליצור מצב שבו הקודש והחול מחוברים, וזה הסכם ישכר וזבולון. זה החיבור הזה, שבו זבולון יוצא ובא ויששכר לומד תורה, זה לא רק חיבור טכני. שישכר לומד תורה והשכר שלו, אלא זה מחזיק את זבולון. המסחריות שלו מבררת את הקודש בתוך עולם המעשה, ובתוך בית המדרש יש תורה כזאת שעוסקת בדבר הזה. אתה לא רק מתכנס בתוך בית המדרש ומדבר על עניינים תיאורטיים. עכשיו, אני אגיד לכם, זה בדיוק ההבדל בין תורת חוץ לארץ לתורת ארץ ישראל. אתן לכם דוגמה, בסדר? מי שקצת מכיר את ארון הספרים היהודים. במה עוסקת תורת חוץ לארץ? מכיוון שהמציאות מקוללת בחוץ לארץ, אז התורה פורחת למעלה. ועולה למעלה. מה? ארבע עמות של הלכה, אבל גם בתוך ארבע עמות של הלכה, פאר הלמדנות החוץ לארצית, זה נגיד רב חיים מבריסק, או רב שמעון שקופ, מי שמכיר. זה גדולי עולם, היה להם כמובן מוח אדיר, וקדושה גדולה וכו'. הם לקחו את ההגדרות ההלכתיות, נגיד באיסור ויתר, רב שמעון, הוא אומר, תשמע, זה עקרונות. זה עקרונות מטאפיזיים, זה עקרונות של רוב. לוקח את כל עולם ההלכה, ומרים אותו לרובד אידיאלי. זה לא רק העוף שנגע בחלב. זה עכשיו כל הסוגיות, רוב וביטול וקבוע, זה הכל נהיה מושגים, זה כמו להבדיל אלף אלפי הבדלות היחס בין המתמטיקה לפיזיקה, בסדר? הפיזיקה יורסת את המתמטיקה. המתמטיקה מסקת בעניינים מופשטים, באה הפיזיקה ואומרת, בוא נגיד לך מה הפרקטיקה של זה. אז להבדיל אלף אלפי הבדלות בין קודש לחול, אבל כאילו, גם רב חיים אומר, תקשיב, זה... הרמב״ם זה לא בא להגיד לך עכשיו רק מה לעשות, יש כאן עקרונות, יש כאן צווי דינים, יש כאן טק. זה, וזה פאר היצירה הלמדנית בחוץ לארץ, שמתנתקת מהמציאות והופכת את המציאות לעקרונות. יש מאמר של הרב סולובייצ'יק שמסביר את זה. בארץ ישראל, התורה חוזרת לארץ, לדעת בארץ דרכך. עוד פעם, זה הכל שאלה גם במה אתה עוסק. הסוגיות החיים הן כל כך בוערות, שהתורה נטבעת כל הזמן לזה. עכשיו אני נמצא באיזשהו מסע ומתן הלכתי לגבי פיר בשבת, פיר חשמלי, דברים פרטיים, פיר חשמלי, מעלית שבת, משטרה בשבת, תרומת איברים, אלף ואחת סוגיות הלכתיות, ריבית, זה הכל דברים ש... מה ההלכה אומרת? מה התורה אומרת על ריבית? ריבית עסקית, מותרת או אסורה, ריבית פרטית, מותרת או אסורה, כל זאת, צבא, חלל, איך עושים זה, איך עושים קידוש בחר... המציאות כל הזמן היא דינמית, היא עפה. בשבת, הסיפור הזה של הטלפונים בשבת, כן, הזה, מותר, אסור... ברור שאסור, אבל כאילו, למה אסור להשתמש בטלפון סמארטפון בשבת? הרי הוא עובד על כלום, הוא עובד על אהבה, הוא עובד על אוויר כמעט, הוא עובד על מתח חשמלי מאוד מאוד נמוך, עם שינוי מתח, זה, אנחנו עושים דברים הרבה יותר חמורים בענייני חשמל, פתאום דברים כל הזמן יש דינמיקה של המציאות ושל החיים. תורת ארץ ישראל פונה אל החיים ומחברת קודש וחול. מי מביא את זה לידי ביטוי? זבולון. הוא זה שכל מה נמצא בחוץ, אבל הוא חייב את מדרש כזה. אז כשמשה רבנו מברך את השבטים, הוא פונה לאליצפן בן פרנח, נשיא שבט זבולון, ואומר לו, התפקיד שלך, כי אתה סוחר בכל האומות, אתה תברר את הקודש מן החול, ובגללך ודרכך יגיעו עמים אל הר בית השם. כלומר, משה רבנו מודה לנבואת אלדד ומידד. אל שני הדדים האלו, כך אומר מיד נראה הרי הקדוש, וגם רבי נחמן, שיש שתי השפעות בעולם. דד ימני ודד שמאלי, אל דד ומי דד, והם משפיעים השפעות לעולם, והעולם צריך לקבל את זה, לנוק את ההשפעות האלו, ודרך העיניקה הזאת בעצם נוצר כאן חיבור של קודש וחול. תראו מה אומר, דוגמה אחת, יש הרבה דוגמאות, ככה אני אמת שתוך כדי לימוד כאן, אבל תראו מה אומר רבי נתן מברסלב, בהלכות שותפים. מכיר דברים של רבי נתן? שי, קצת. זה שכתוב, שמח זבולון בצאתך ויששכר באוהליך, עמים הר יקראו, שם יזבחו זבחי צדק וכו'. כי מקרא זה, סמך זבולון, דרשו רבותינו זכרונם לברכה, על מה שהזבולון עוסק בפרקמטיה ונותן לתוך פיו של יששכר. אז מה, זה רק חלוקה טכנית? זבולון עושה כסף ונותן מעשר כספים ליששכר? לא! זהו סמך זבולון, סמך דייקה. כי על ידי מסע ומתן בקדושה כזו, שמחזיק את התלמיד חכם, על ידי זה זוכה להוציא על ידי המתה עוז כל ניצוצות הקדושה מנסית רעך. המציאות מלאה קדושה, אבל היא בלומה, היא גלומה. כשמגיע איזה זבולון כזה, כן? והוא מנהל מסע ומתן, ומסע ומתן נעשה גם בצורה מתוחכמת וטובה, שאפשר יהיה להרוויח, שזה יהיה כלכלי. אבל עוד לפני כן שזה יהיה ישר, וזה יהיה צודק, וזה... זה המסע ומתן, המסחריות הזאת, זה גילוי הקודש בתוך החול. שעל זה זוכין לשיר וניגון שיתר לעתיד, שאז תגדל השמחה מאוד, וכמבואר שם בתורה נעלה, אין שם יתה בד הסוף. זה שכתב רבנו זכרונו לברכה במקום אחר, שמסע ומתן הוא בבחינת שאו זמרה ותנו תוף. שאו ותנו, כן? זה נקרא מסע ומתן. אתה נותן למישהו משהו ולוקח ממנו משהו. אתה נותן לו את החלק הטוב שבך ולוקח ממנו את החלק הטוב שיש בו לא להציע לך. היינו כנל, כי על ידי מסע ומתן, שעל ידי זה מבררים הניצוצות על ידי המתה עוז כנל, על ידי זה זוכין לשיר וניגון שיתאר לעתיד לבוא. זהו סמך זבולון, סמך דייקה, כי השיר והניגון הנה לו בחינת שמחה, כמו שכתוב, עלי עשור ועלי נבל, כי שמחתני השם בפעוליך וכו'. וזהו, עמים הר יקראו, שם יזבחו זבחי צדק. ופרש רש"י שהתגיירו העמים על ידי סחורה של זבולון. למה שהם התגיירו? כי העמים רואים... בדיוק, העמים, מה הם רואים? שאפשר להתקרב להשם יתברך, ולא לוותר על העולם ועל החיים ועל זה, אפשר. אפשר ללמוד תורה ובארץ ישראל. אפשר לחבר שמיים וארץ, אפשר לחבר קודש וחול. כי על ידי מתה עוז הנעל, שנתעורר על ידי המסע ומתן בקדושה, שעל ידי מחזיק את התלמיד חכם, על ידי זה נעשים גרים כמבואר בתורה הנעל. וזהו, כי שפע ימים יינקו. שפע ימים דייקה, ובחינת קירת ים סוף, שזכור את זה שפע גדול, שהוא ביזת הים. כן? כי מסע ומתן בקדושה, ובחינת קירת ים סוף ממש, שזוכרים על ידו לשפע גדול של עשירות. וזהו, כי שפע ימים ינקו, כי השפע נמשך מן הים מבחינת קריעת ים סוף, שנעשה על ידי המטה אוזנל. וזהו, וספוני תמוני חול. שכל הניצוצות הקדושים שהיו ספונים ותמונים בתוך החול, שהוא הפך הקדושה, כן? ממש כמעט הדיבורים המפורשים, כמעט, כאילו חול וקודש, ספוני תמוני חול, בתוך החול, תמונה קדושה, מי יוציא אותה? משה רבנו לא הסכים. משה רבנו אמר, לא, אנחנו לא צריכים, מעין לי בשר. מה זאת אומרת, שאלו פעם זה גדול בישראל, מה לעשות עם שעות הפנאי? הרב ייתן לנו הדרכה על שעות הפנאי. אז הוא שאל, מה זה שעות הפנאי? מה זאת אומרת, כאילו, או שאתה לומד תורה, או שאתה ישן, או שאתה אוכל, כאילו, מה זה שעות הפנאי? אני מכיר משפחה שלא היה להם סלון בבית. כאילו, מה זה סלון? אם היפים ישנים, אם אוכלים בזה, מה זה סלון? מה זה המקום הזה שבו יושבים בלי לעשות כלום, בבטלה? כן? אז אין דבר כזה. טוב, אנחנו רואים שלרוב עם ישראל יש להם את המוצר הזה שנקרא סלון, ויש מושג הזה שנקרא שעות הפנאי וכולי, נכון? אז מה עושים עם זה? אז משה רבנו אין לו שעות הפנאי, ואין לו סלון, ואין לו מעין לו בשר, וכל כולו קודש קודשים, אבל עם הכניסה לארץ ישראל, יש כאן איזשהו חיבור של קודש וחול, שעליו מצביעים אלדד ומידד, שהם דווקא משבט זבולון, שמכירים את מדרגת ארץ ישראל הכי טוב, כי הם באים ויוצאים, ועוסקים בסחורה, ויודעים להעלות את הניצוצות התמונים בתוך החול. ולהם מודה משה רבנו בסוף ימיו, כשהוא מברך את זבולון לברכה הזאת. בעצם הוא מברך את אבא שלהם, את אבא של אלדד ומידד. וזהו, ספוני תמוני חול, שכל הניצוצות הקדושים שהיו ספונים ותמונים בתוך החול, שהוא הפך הקדושה, כמו שכתוב לעבדים בין הקודש לחול, עכשיו על ידי המסע ומתן בקדושה, על ידי שזבולון מחזיק להיסחר התלמיד חכם, על ידי זה מוצאין כל ניצוצות הקדושה, שהיו ספונים ותמונים בתוך החול, ועשית רעך על ידי המטה אוזנל כנזכר לה. אז אולי זה ההסבר, למה משה רבנו, כן, עכשיו אתם מבינים גם למה אלדד ומידד יכולים להתנבות, כי הם מכירים את שני הצדדים. מצד אחד, הם הבנים של יוכבת, הם מכירים כאילו את מקור הקדושה, והם גם מתנבאים. ומצד שני, הם מגיעים מזבולון. עכשיו, שמה תאמרו, אתם יודעים, הרבה מאוד פעמים, דווקא בין אחים, יש איזו תחרות מסוימת, כן? אז אולי אלדד ומידד מתנבאים את זה, כי הם יש להם איזו טרוניה כלפי משה רבנו, או אולי כלפי עמרם, שהחזיר את יוכבד, ובגלל זה אבא שלהם נשאר לבדו, משהו כזה. אומר, יונתן, מה פתאום? הם אפילו לא רצו שררה, הם נשארו במחנה, הם לא שהם הלכו וביקשו איזה שררה. אדרבה, כשאמרו שיש 70 זקנים, והם, זה, הם לא רצו. הם לא, הם ברחו מן השררה. יש כאן איזה מין אמירה שלהם למשה רבנו, משה. כניסה לארץ ישראל כוללת בתוכה בהכרח חיבור הקודש והחול. זה לא המדבר. וקצת באותיות של פנימיות, תראו מה אומר כאן, זה אפשר הפסוקים של הארי הקדוש. וירא הצנר ויגד למשה, בעצם שרבי נחמן בנוי על השאר הפסוקים הזה. כבר ידעת מה שאמרו חז"ל על הפסוק, איפה היית ביסדי הארץ? כי כל הצדיקים נתלים באיברים פרטיים של אדם הראשון. כל צדיק וצדיק הוא יונק מאיזה איבר של אדם הראשון. והנה אלדד ומידד הם מבחינת שתי הדדים המניקים חלב לתינוק. עכשיו אתם יודעים, הנקה זה דבר פלא גדול מאוד. זה היכולת של התינוק מצד אחד לקבל מזון, אבל המזון הזה הוא מותאם לו בדיוק. הוא לא מציף אותו וחונק אותו והוא לא מעט לו. אז אלדד ומידד...
משפיע את זה ראשון, לא?
כן, בדיוק. אז אלדד ומידד הם בדיוק החיבור הזה. של משפיע ומושפע, של קודש וחול, של ההשפעה שמגיעה מלמעלה לעולם הזה, אבל יודעת לרדת ולרדת 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 עד שזה נהיה מתאים לאדם. ולכן בכל אחת מהם נרמז בית אותיות דד, אלא שזו הימנית מבחינת א' ל', זו הספנית מבחינת מ' י' אל דד ומי דד, א' ד' מ' י' בהן אתה צריך ה', ואז זה נהיה שם השם אלוהים, כן? ה' זה התפקיד שלנו, את החיבור הזה, ליצור את ה'. והעניין הוא כי עניין נקבה נקראת אלוהים, ובג' אמצעיות שבה יש שם אלוהים באופן זה, כי שתי אותיות א' ל' מאלוהים, הם צד ימין, בסוד חסד אל כל היום, הדד הימני הוא חסד, כן, השפעה בלתי פוסקת, ואז נעשה אל דד, ושתי אותיות מ' י' מאלוהים הולכים מצד שמאל, זה דין, ונעשים מי דד, בסוד בינה שהיא שמאלית, ונקראת מ' י' שהם 50 שערי בינה, ועוד יש אותיות אמצעית שבין א' ל' ובין מ' י' האלוהים, בבחינת צינור החלב עומד באמצע בית הדדים ומתפשטים לכאן ולכאן. האות ה' אומרים רבותינו במקומות אחרים, זה התפקיד שלנו לעשות. כן? והאות ה' זה כאלה בעצם ייצור איזה מין מרחב כזה, איזה חיבור בין א' ל' למ' י'. טוב, אלה מושגים פנימיים, אבל ברור כאן משאר הפסוקים של הארי, של אלדד ומידד מבטאים, ככה גם הארי אומר במקום אחר, שזה אלדד ומידד זה מקומות בשמיים. זה השפעות. מה יסוד ההשפעה? סוד ההשפעה זה חיבור בין קודש לחול. חיבור בין שמיים לארץ. חיבור עדין, חיבור מדויק. שיא החיבור, תחשבו נגיד התינוק שנולד. בבטן הוא היה, לא צריך שום דבר, הוא היה כמו בשמיים. הוא ניזון מזה. עכשיו הוא, כשהוא היה בן 13 הוא יאכל בשר. בינתיים מה מקיים אותו? הוא יונק. היניקה היא בעצם החומר המזוכח שמצליח לקיים אותו כאן בעולם הזה. אלדד ומידד מניקים את המציאות. אומרים למשה רבנו, אתה לא יכול להתעלם מבקשת הבשר של העם. העם מבקש בשר כי מדרגת ארץ ישראל מתחילה להתקרב, והם רוצים כבר לחבר קודש לחול. משה רבנו מודה להם, גם שם, מי ייתן כל עם השם נביאים, מוצאת חן בעיני משה רבנו הנבואה שלהם, וגם בברכה לזבולון, בפסוק השני, משה רבנו בעצם אומר, זה סוד הגאולה. סוד הגאולה לא רק שלנו, של העולם כולו, כשהעולם יראה שאפשר לחבר שמיים וארץ במקום המיוחד הזה, ואז הם יבואו בעקבות שבט זבולון. הערה אחת אחרונה נאמר, דגל המדינה הוא צבע כחול ולבן. באבני החושן, מה הם הצבעים כחול ולבן של איזה שבטים?
בטח זבולון ולבן.
לא. לא יודעים? תעשו... מה עם האבנים? הטור האחד, אודם, פיתדה וברקת. הטור השני, נופך, ספיר ויהלום. הטור השלישי, תרשיש שם וישווה. הטור הרביעי, לשם שבו ואחלם. זבולון זה יהלום, לבן. ויששכר זה, נדמה לי ברקת, אני לא יודע, אבל זה כחול. בסדר? יששכר זה הכחול. כלומר, דגל המדינה, הכחול ולבן, הוא בעצם צבע השבטים, יששכר וזבולון. זה כל העניין של מדינת ישראל. חזקו וימצאו, חי ורעי. מי שקורא לבן שלו אלדד ומידד, שידע על שם מי הוא קרא לו.